Okay, Erev Tov Lekulchem, Vetzorem Tovim Kam Bekanada, Be East Coast. Smechim Lerot Pam Dr. Benny, Aval She Nekavesh Yeh Be Matzavim Yoter Tovim, Kasher Hashir Yitkayem Yeh Nishma Besorot Tovot. Well, Sefer Tehilim Zeh HaSefer Shalom Yehudi. She Begam Bimei HaSmachot, Begam Kasher Ein Smachot, Sefer Tehilim Zeh HaSefer Shayudi Holech Lechol Minei כל מיני אירועים שקורה בחיים שלהם, ובני שלח לי אימייל לפני כמה ימים, רק באמת לפני כמה ימים, שהוא ייתן שיעור בתהילים בעברית, ואמרתי, אם אנחנו רוצים להשתתף, אז אנחנו מאוד שמחים ונענים להשתתף כל, תמיד עם בני, עם הלימוד תורה שלו, והחברות שלו, I don't know if that's the right way to say it in English, their friendship, אבל... החברים שבני, of course, נותן ישיר מאלון שפוט, ואני, אוקיי, שנשמע דברים טובים, ואדריאט רוצה להגיד משהו, הוא כבר נתן הרבה שירים באנגלית בתהילים, אבל כשאמר, הדיוקים זה יותר קל להגיד בעברית, וזה השפה שלנו, והשפה של ארץ ישראל ועם ישראל. אוקיי, בני? אתה מוכן להופיע?
תודה רבה.
אוקיי, בבקשה.
רבי ג'יי, תודה רבה, אתה המערך, אכסניה של תורה, וזה שמלמדים שיעור שבחוץ לארץ ובישראל מדברים שפה אחת ודברים אחרים, אחדים, והתאספנו פה ללמוד תהילים, להגיד תהילים, להתפלל תהילים, להבין תהילים, והשיעור להצלחת עם ישראל בתקופה קשה כזאת, אופה, שנייה בבקשה, ואני רוצה להסביר כמה דברים כללים על לימוד באמירת ספר תהילים שהשיעור יתקיים בעזרת השם בימי ראשון בערב. השאיפה שלי לקרוא את המזמורים גם כלימוד וגם כפילה והתחזקות לנתח את המבנה, את המסרים שלהם, ואני רוצה להציג לציבור שאני מניח אלה שלא הכירו את השיעורים הקודמים לפי הפרשנות האפשרית. דהיינו גישה מאוד מאוד מרתקת, מקיפה לכל ספר, את כל ספר תהילים, חידוש מדעי גדול מאוד, שעובד עם מקבילות ועם מילות מנחות, עם סמיכות פרשיות, כולל בתוך הספר, וכל הספר נהפך לנרטיב, והספר נהפך לנרטיב וגם מתכתב עם ספרים אחרים בתנ"ך. אז אני רוצה להציג את זה בשיעורים אלה, ולא להימנע מתפיסות אקדמיות, ולא להימנע מתפילות שבאמת התובנות שלומדים מהגישה הזאת, הם באמת חלק של הלימוד, ולכן הלימוד לקראת התקופה הקשה של חורבות ברזל, אכן משמעותית. כל החומר נמצא באתר, שלחתי את זה עכשיו, רבי ג'יי, אם זה עוד יכול להגיע לציבור, ואתם תמצאו את זה באתר ונשלח את זה כדי שכולם יכולים לעבוד על זה. השיעורים מוקדשים לחיילי צבא הגנה לישראל שיצליחו ויחזרו בשלום מכל המשימות, החיילים שעומדים על משמר ארצנו בשיתוף, סליחה, זה משהו הישן שלא שייך. אני רוצה להתחיל עם התפילה, לחיילי צבא הגנה לישראל, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים. מן הים הגדול עד לבוא ערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ולומר אמן.
אמן.
עם תפילה מיוחדת לשבויים, שזה קורע את הלב, רק אתמול קראנו את זה בפרשה שאברהם עשה כל מאמץ, לשחרר שבויים, והתפילה להחלמה מהירה לכל הפצועים, ודברי נחמה לכל המשפחות השכולות. הגישה שאני רוצה להראות היום בשני מזמורים, ולמעשה להקדיש שלושה שיעורים לשני הפרקים הראשונים כפתיח לכל ספר תהילים. הפתיח הזה משמש כאין שער כניסה לכל הספר. אני יודע שלהרבה אנשים אני מדבר דברים שלא שמעתם אף פעם. מי מדבר על מבנה, מי מדבר על פתיח, מי מדבר על כניסה. ספר תהילים, כל מזמור ומזמור עומד בפני עצמו. כלשון רבי אברהם בן, רבי אברהם בן עזרא, אבן עזרא, שאומר אין סדר בספר תהילים, כל מזמור ומזמור עומד בפני עצמו. ולא היא. הגישה שאני רוצה להראות, 40 שנה במחקר, אני חושב כמה וכמה מקורות מאוד מאוד חזקים בספרות חז"ל, מעידים על כך שיש מבנה וכוונת המכוון בכל ספר תהילים. ספר תהילים, בהשוואה לספר השני בגודלו ישעיהו, עם 6 ו-60 פרקים, הוא הספר הכי גדול במקרא, יותר מהספר במקום השני, הוא הספר שאולי בתולדות האנושות כולה, אין ספר כדוגמתו, שהיה לו כזאת קריירה, אין בעם ישראל, שהספר נכנס לפרשנות של חז"ל, לפרשנות של חז"ל, לעולם התפילות של חז"ל, לעולם האמונה של חז"ל, והספר שגם עשה קריירה מדהימה בספרות העולם כולו. לכן אני חושב, להתבונן בו, זה באמת משימה גדולה מאוד, אני אישית עוסק בזה עכשיו 12 שנה, אני מכין את האתר שאתם רואים פה למטה, ואני אשמח אם תרצו ליצור קשר, תקבלו את החומר, את המצגת, ואני שואף להכין את מה שאני הולך לספר היום, אני שואף להעלות את זה לאתר כדי שתוכלו לראות את זה שם ולהוריד וללמוד תוך כדי כך. הטעימה שאני רוצה לתת לכם היום בשלושת השיעורים בנויה ככה. היום ברצוני לקרוא את מזמור א' ומזמור ב' ולהבין מה המסר של כל אחד מהמזמורים. מזמורים לא הכי קשים, לא הכי ארוכים, ויש להוציא המון, לזהות המון לקחים מדהימים בכל מזמור, ואחר כך לחשוב האם יש קשר, האם יש הקשרים בין מזמור א' ומזמור ב', איך מזהים את הקשרים האלה, איך מגדירים אותם, ואם יש קשרים, אז שני המזמורים האלה, א' ב', הם מתפקדים כפתיח של כל ספר תהילים. חז"ל קראו לה פרשה חביבה. פרק א' וב' היא פרשה חביבה ונגיע לזה. כשראינו את א' ב' שמתכתבים זה עם זה, ונראה שזה הפתיח, אני רוצה להראות את מיקומה של הפרשה כפתיח לכל ספר תהילים, שזה כמובן מחייב הסתכלות על כל הספר, שנדבר על זה פעם הבאה, ולראות איך המזמורים האלה בתחילת הספר באמת פותחים אותו. גם בשיעור השני לא נצליח להקיף את כל הספר. אז מטבע הדברים, אני יכול לתת רק התבוננויות קצרות, ועל זה צריכים לימוד עוד ועוד, או כפי שנאמר במזמור א', ובתורתו יהגה יומם ולילה, זה דורש לימוד מאוד מאוד מעמיק, מרתק, ומאוד מאוד משמעותי לגלות תובנות חדשות. בשיעור הבא, אני רוצה לדבר גם על המיקום בתוך ספר תהילים, וגם על המקבילות של הפתיח לאורך כל ספר תהילים. ונראה שיש מבנה, חמשת הספרים, יש להם מבנה מאוד משמעותי ומובהק, וזה השיעור הבא שנדבר על הקונטקסט, איך הטקסט מתחבר למה שנמצא לידו. יש דיסציפלינה נוספת שנקראת אינטרטקסט, סליחה על הטעות, והאינטרטקסט, אופס, נתקן את זה אחר כך, האינטרטקסט הוא עוסק בתובנה אחרת לגמרי. איך הטקסט שאנחנו רואים אותו, איך הוא מתכתב עם ספר יהושע, ישעיהו, עם ספר התורה, ברור שהמזמורים רוצים להתחבר לספרים אחרים בתנ"ך. ואם כך, אני רוצה מבקש להראות שעם פרק א' וב', אני בעצם רוצה להראות לכם קשרים עם כל התנ"ך כולו. וזה מרתק ממש. להראות את המקבילות של תחילת ספר תהילים, שזה תחילת ספר כתובים, מתחברים עם למשל יהושע בפרק א', ויהושע פרק א', שהוא תחילת ספר הנביאים, ופתאום כל התנ"ך כולו מקבל אחידות והרמוניה ומשמעות. הדבר הכי חשוב, אם מגלים את המקבילה, הוא א', להגדיר מה מוגדר כמקבילה, ואני אדגים לכם את זה, אבל אחרי שמצאנו את המקבילה, התפקיד יהיה מה המשמעות של המקבילה, מה זה בא ללמד. וזה תחום מרתק, שאני חושב שאם הרשב"ם כתב בתחילת פרשת וישב, שיש פשטות המתחדשים בכל דור, הרי יש לנו פה דוגמה מדהימה לקרוא את כל ספר תהילים כספר, כנרטיב, ונרטיב מאוד מאוד משמעותי, ולראות איך מזמור אחד שולח קשרים למזמורים אחרים, וגל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך בתהילים ועם טקסטים אחרים. אני רוצה להדגים את זה בצורה מאוד מאוד שיטתית. ואני פותח לקרוא את מזמור א'. כפי שאתם רואים פה, אני אחרי שנקרא את מזמור א', אני מצטער שלא שלחתי את החומר מוקדם יותר, תמיד אני עובד לפי אותה שיטה שאני רוצה להציג אותה בכמה מילים.
Benny, can you just make it a little bigger? Make the source a little bigger.
Yes, in a moment.
סליחה.
עכשיו, בצד ימין למעלה יש את הטקסט עם חלוקת המזמור. אחר כך יש קשרים בתוך המזמור, בתוך המזמור, ונדבר עליהם. ואחר כך יש, זה בכחול, אחר כך יש בצבע אדום קשרים בתוך ספר תהילים, וקשרים עם ספרים אחרים. מה שקראנו לפני כן, באותם שני הצבעים שהראיתי פה, קונטקסט באדום ואינטרטקסט בירוק. ופה נקטתי בכלל כזה גרפית. אם מילים במזמור מופיעות רק בשני פסוקים אלה, בתהילים, באדום, הרי המילים האלה מופיעות לבן על גבי אדום. ותכף נקרא אותם. ואם מקבילות מסוימות מופיעות במזמור א' ורק במקום אחד ביהושע, הרי הן מופיעות בלבן על גבי ירוק. ואם יש הרבה מילים שמופיעות, אבל אף אחד מהם רק פה ורק פה, סימנתי אותם או באדום, פה, או בירוק. וזה כלל סטטיסטי. שנכון, סטטיסטיקה זה חלק של המדעים המדויקים, וספרות זה לא מדעים מדויקים. אז אני לא מגדיר את הכללים האלה ככללי ברזל, אבל אני נותן להם משמעות אם פסוק מופיע פה ושם. ואני רוצה לדבר היום רק על הכחול, והשיעור השני יעסוק במבנה הספר, אדום, והאופקים לכל התנ"ך כולו, אני אדבר עליהם ירוק בשיעור השלישי בעזרת השם. אז כפי שביקשת הרב ג'יי, נראה עכשיו את המזמור גדול יותר. המזמור הראשון מקבל את פני הקורא שפותח את הספר ועומד בשער הספר עם המילה אשרי האיש. מה היופי של האיש? מה העושר של האיש? אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב ליצים לא ישב. פסוק א' מקדיר את האיש, אני לא יודע אם צדיק, אני לא יודע אם חסיד, הוא איש. אני אפילו לא יודע אם הוא יהודי או לא, כי יש איש שהוא, כל אחד יכול, כל בן אדם יכול להיות איש. הוא מוגדר על ידי שלושה חצאי משפט של לא, אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים, לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. הוא שולל דרכים מסוימות של רשעים. רשע הוא לא יהיה. האם הוא כבר צדיק? לא. הוא איש, כבן אדם, כמו כל בן אדם, הוא איש. אבל הוא שולל לא ללכת בעצת רשעים, לא לעמוד עם חטאים, בוודאי לא לשבת במושב ליצים. מה הוא כן עושה? בבחינת סור מרע ועשה טוב, יש לו דרך משלו. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. הוא הוגה בתורה. הוא חפץ בתורה. הניסוח לחפוץ בתורה הוא ניסוח מובהק. והיום עם כמובן כל החיפוש של המקבילות, אני נעזר מאוד במערכות חיפוש למיניהם, שמאוד מאוד עוזרות לא רק למצוא משהו, אלא גם לזהות שהן מופיעות כאן ורק כאן. והנה הבן אדם הזה, שהוא הוגה בתורה, חפץ בתורה והוגה בה יומם ולילה, הוא נמשל כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. הבן אדם הזה הוא שתול. יש לו שורשים, יש לו פירות, יש לו מקורות, יש לו עלים, והוא עושה ומצליח. מיד התיאור הזה עובר מהבן אדם לחוויה חקלאית, לחוויה בוטנית, יוצאת מן הכלל. ולעץ יש מים, הוא עושה פירות, ויש לו עלים, והוא עושה ומצליח. איזו תמונה יפה. שלושה פסוקים הראשונים, שזה חצי לפי מספר הפסוקים של המזמור, אבל אתם רואים שהמזמור מאוד אוהב את הצדיק. זה לא רק שורה אחת, זו שורה שנייה. ופה יש לנו עוד שורה. דהיינו שלושה פסוקים מתוך שש מוקדשים לו, כאשר שניים מתוך הפסוקים האלה הם בעצם פסוקים כפולים. יש לנו עניין בצדיק. אנחנו מתעניינים בו, אנחנו מתבוננים בו, ואנחנו מתחברים אליו. בואו נראה איך, מה מצב הרשעים. לא כן הרשעים. אנחנו מכירים את הרשעים מפה. לא כן הרשעים. הם כמוץ אשר תדפנו רוח. קצת רוח והקליפות של הרשעים, אין להם תוכן, הם כלומניקים, אין שום תוכן, אין גרעין, אין להם משקל פשוטו כמשמעו, כי הרוח מעיפה את המוץ לכל הרוחות. אז אם הצדיק הוא עץ שתול על פלגי מים, עם ארבעה חלקי פסוק ג', הרי הרשעים הוא לא כן, הוא לא, שום דבר לא. מה נאמר עכשיו בניעה לצדיקים? על כן, לא יקום רשועים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. אין להם קיום, אין להם עמידה, אין להם תרומה במשפט, בצדק, ביושרה. והחטאים, גם אותם אנחנו מכירים מפה, הם לא יכולים לעמוד בעדת צדיקים. מי הזכיר את הצדיקים? דיברנו על האיש, רבותיי. אשרי האיש. מאיפה באו הצדיקים? הכרנו את הרשעים ואת החטאים, והצדיקים והחטאים מופיעים פה עוד פעם. סליחה, החטאים והרשעים מופיעים פה עוד פעם. מאיפה יש לנו צדיקים? הצדיקים כרגע נוצרו, רבותיי. מזמור א' אומר, איך אותו איש פרטני תורם לעידה של צדיקים. והעידה של הצדיקים, יש להם דרך של צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תעובד. תראו איזה יופי. אם זה הצדיק, א' ג', הרי הרשע של פסוק ו' מדברת על הצדיקים. ואם זה הרשע, פסוק ד' וה', הרי הדרך של הרשעים תעובד. הפסוק האחרון מסכם את מה שלמדנו לפניכם על הצדיק שכרגע נוצר. ועדת הצדיקים כרגע נוצרה. וזה הניגוד, ואם כן, המזמור אומר, יש לנו בחירה של האדם שבוחר בטוב, והאדם שהוא רשע בוחר ברע, ומאוד יפה העירו, כבר בובו ואחרים אמרו, מאיר וייס, השם יודע את דרך הצדיקים. יודע זה לא רק ידיעה, זה גם אוהב, והאדם ידע את חווה אשתו. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה עמוס. השם יודע את הדרך, הוא מתעניין בהם, הוא אוהב אותם, הוא מתחבר אליהם. אבל הדרך השעים, השם אפילו לא מתייחס אליהם. אין שום מילת חיבור בין דרך רשעים שהשם הורס אותם, פוגע בהם, לא. הדרך של הרשעים היא תורבת ממילא, מעצמה. למה? כי היא כלומניקית. היא כמוץ אשר תדפנו רוח. ולכן המזמור הזה בעצם מציג תובנה מאוד יפה. יש בחירה של האדם בטוב, להתרחק מהרע ולהתחבר לטוב, וההתחברות לטוב זה תורה, הוא חפץ בתורה, והוא עוסק בה יום ולילה. וזה מקור להצלחה שלו. מה בדיוק ההצלחה שלו? היא לא מפורטת. כן, השם יודע את דרך הצדיקים, היא לא מפורטת, אבל הספר יפרט. מי שאוהב את התורה ומתעניין בה, יש לנו 149 מזמורים נוספים אשר יפרטו את זה. הדרך של הרשעים היא תלך לאיבוד. יש שטענו שיש פה מעין א' עד ת', וזה לא הצד הכי חזק של א' ב' כמובן, אבל רציתי להזכיר את זה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות למקבילות בתוך המזמור. ואני פותח פה את החלק הכחול. הטכניקה של הכחול היא נראית מאוד, הטכניקה, השיטה לזהות את הקשרים בתוך המזמור, היא נראית מאוד טכנית. אבל זה הרגל שהוכיח את עצמו מאוד יפה, תחפש מילה אחת, שמופיע פעמיים במזמור, אולי שלוש פעמים או יותר, והיא נפכת למילה מנחה, light word, וככה מבחינה ספרותית יש לך התפתחות, סיפור בתוך המזמור. כבר דיברתי על זה שבהתחלה יש רשעים דרך חטאים ודרך של חטאים, והמשורר לא רוצה אותה. אם בתורת השם חפצו, הוא רוצה את השם. בסוף מדובר עוד פעם על הרשעים, עוד פעם על החטאים, ועל הדרך של הצדיקים ושל הרשעים. אבל אם השם בסוף יודע את דרך הצדיקים, זה נעוץ בכך שהאיש בהתחלה הוא לא רוצה את דרך החטאים, הוא מתרחק מהם, הוא לא רוצה את עצתם. הוא פונה להשם, ושימו לב שהשם מופיע פעמיים במזמור. בהתחלה האיש פונה אליו, אל השם, הוא פונה אליו, ובסוף השם יודע את דרך הצדיקים. יש פה מעין מפגש על ידי אזכור שם השם פעמיים. החוקרים שניתחו את הצד הספרותי של המזמור, אמרו, תראו איזה יופי ההנגדה. האיש הצדיק לא הלך בצד רשעים, לא הלך, דרך רשעים לא עמד, מושב עצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו והוא דומה לעץ. גם הרשעים עליהם נאמר לא כן הרשעים, בניגוד לצדיק הוא לא, כי אם כמו למעלה והוא כמוץ. אז יש הנגדה מאוד יפה. על כן לא כן הרשעים, הם בניגוד לזה, על כן לא יקומו רשעים, ובכך אנחנו רואים במזמור תובנה מאוד מעניינת, האדם שבוחר בטוב מיוזמתו, הוא בוחר בטוב מיוזמתו. מעניין מאוד מאמר חז"ל, שלפני שנים חשבתי שחז"ל יכולים לדרוש מה שרוצים, ויוצא מה שיוצא ותמיד מעניין, אבל אין אין משהו לחפש מעבר לזה. ואני הרבה זמן שיניתי את התפיסה הזאת, אין פה שרירותיות. חז"ל אומרים, רש"י מביא את זה בשם הגמרא בעבודה זרה י"ט, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בהתחלה נקראת תורת השם, ולבסוף תורתו. זה לא בהכרח הפשט, כי אם בסוף היא תורתו, ברור שבתורתו של השם הוא הוגה בה. אבל חז"ל אמרו משהו מאוד מאוד עמוק. האיש שהוגה בתורה הוא מחפש וחפץ מתוך הגות, חפץ להגשים אותה, להפנים אותה, הוא בעצם בונה לעצמו את התורה. רש"י אומר, לא רק בסוף נקראת תורתו, אלא מי שעמל בה נקראת תורתו. ואנחנו נראה שזה הקו המנחה של מזמור א', הוא בונה את עצמו. בשיעור בהמשך, השיעור השני, אני רוצה להראות איך מזמור א' בונה את הבן אדם שקורא, ובסוף, בהמשך הספר, יש כמה וכמה פרקים, מזמורים שדומים למזמור א', ועל ידי כך הוא באמת שואף להגשים את מה שנאמר במזמור א', בשער הכניסה לספר תהילים. אני רוצה עכשיו, אתם מוזמנים לשיעורים הבאים, להוריד את שקופית 4 ושקופית 5, ולחשוב על המקבילות האלה, ללמוד את דברים, יהושע, ישעיהו וכו', ואחר כך לחשוב איך, מה התרומה הפרשנית של המקבילות האלה. וזה מרתק, אני חושב שזה באמת חוויה גדולה מאוד, כשמדובר על פרשנות המקרא, תמיד מוסבר איך המקרא מתפרש בידי רש"י, בידי רמב"ן, אבן עזרא, ופה יש לנו מושג חדש של פרשנות המקרא. המקרא מפרש את עצמו. המקבילות האלה הם פרשנות המקרא. מי הפרשן? לא רש"י ולא אבן עזרא, המקרא עצמו, על ידי החזרות המובהקות האלה, שמופיעת רק פה, מסביר את עצמו. בחלק השני, אני רוצה עכשיו לדבר בדיוק לאותו השיטה, אתם רואים, אני עובד בדיוק תמיד לפי אותו סכמה, תרשים, בכחול קשרים, בהתחלה החלוקה, נדבר על החלוקה, אחר כך על הקשרים בתוך המזמור עם שיר שורים, ואחר כך באדום ובכחול ספרים אחרים, בתוך ספר תהילים, ואחר כך עם ספרים אחרים. אני רוצה עכשיו לקרוא את המזמור השני, והמסר יהיה, שהמזמורים האלה מאוד דומים וקשורים, אבל את זה אני לא רוצה להגיד עכשיו, אני רוצה לבנות את זה שלב שלב. אז אני קורא עכשיו את הפסוקים שאתם רואים פה. היינו צריכים לעבוד עם המזמור, לפצח אותו, לנתח אותו בדיון, אבל זה לא המסגרת של 40, של קבוצה גדולה בזום. אני מאוד רוצה לעודד אתכם לקרוא את זה לבד עוד פעם בחברותה עם חברים ולראות איזה יופי המזמור הזה בנוי. כמו שמזמור א' הוא המודל, הפרוגרמה של איש התורה, ככה מזמור ב' הוא פרוגרמה של האדם, של עם ישראל שמתמודד עם האויבים. ומה רלוונטיים הדברים לימינו היום? המזמור בנוי לתלפיות, ארבעה חלקים של כל אחד, שלושה פסוקים, כפי שאתם רואים פה, כאשר החלק הראשון מתאר מה היחס של אומות העולם אלינו, אומות העולם העוינים, איך אומות העולם ניגשים אלינו, הם באים אלינו במזמור, ובסוף שלושה פסוקים, איך אנחנו, המלך המשיח בציון, פונה לאומות העולם, לעמים, למלכים, לשופטי ארץ, איך הוא פונה אליהם. זה הצד החיצוני במזמור, וזה המשרד החוץ של המזמור. החלק הפנימי הוא, יושב בשמיים ישחק לנו. עוד מעט נקרא את זה. והשם יושב בשמיים גבוה ושומר על עם ישראל, על המלך שלו ועל ציון הר קודשי. ומה הוא, איך הוא שומר עליו? הוא ממנה מלך, מלכות בציון, והנה המלך מדבר בשלושה פסוקים, שהם כבר יותר ארוכים, הדיאלוג בין המלך, בין השם למלך ובין המלך להשם עומד במרכז. זה אם כן העולם הפנימי, האמוני, הישראלי של המזמור, כאשר הוא עומד ממול עם אומות העולם, עם ראשי אומות העולם, בנוי לתלפיות. אני רוצה עכשיו לקרוא את זה, ולראות איך היופי של המזמור אומר, מלמד מסרים חשובים מאוד. אמרתי לכם שהרבה שנים אני עוסק במזמורים ותהילים, ועם פרוץ המלחמה, המזמור הזה קפץ לעיניים שלי וללב שלי עם מסרים שאני רוצה להציג לכם עכשיו בצורה מאוד מאוד רלוונטית. המזמור לא פותח עם למנצח, עם שיר מזמור, עם שיר המעלות. אין לו שום פתיח. למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משכו. ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. הגויים והלאומים הוגים ריק, חסרי תוכן הם הוגים, והם מתייצבים עלי אדמות, מלכי ארץ, והם מתייצבים על
qui sont tombés sur un avion sur des juifs qui des passagers juifs, un véritable lynch.
אז החלק הראשון, הם מתייצבים על השם ועל משיחו, גם פוגעים במלכות שמיים וגם במעמד של המשיח. ועכשיו אנחנו בסוף החלק הראשון שומעים אותם מדברים. ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. אנחנו רוצים להינתק מהמוסרות להשם או למשיח. ואנחנו רוצים להשליך מאיתנו את האבות, את החבלים שמחייבים אותנו לקבל מלכות השם. הם לא רוצים לקבל את הסמכות. זה פגיעה בהשם ובמשיחו. ואנחנו שמענו את זה מפי הרשעים עצמם. מה התגובה? קדוש ברוך הוא יושב בשמיים והוא צחק. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג לעמו. שימו לב, כשם שהרשעים יודעים לדבר פיוטית, ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו, גם הקדוש ברוך הוא יודע להתגאות ולדבר עליהם. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג לו, לא ילעג לו, ילעג למו, אז ידבר אלימו ואפו ובחרונו יבהלימו. על שתי הסיומות החגיגיות של מו, בסוף פה ופה, גם השם יודע לשחוק, ללעג למו, וידבר אלימו ואפו ובחרונו יבהלימו. וגם הוא מגיב, ובסוף הוא מדבר אישית, קודש בריחו, מחזיק את המיקרופון ביד, מופיע בכמה מקומות בתהילים שהשם מדבר. זה לא ספר נבואה, אבל פה הוא מדבר. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. לשם יש מלך, הוא בציון והוא בהר הקודש, והוא יטפל בהם. איך הוא יטפל בהם? זה אנחנו שומעים בסצנה השלישית. תראו איזה יופי הסצנות עובדות. אומר המלך המשיח, כן, כרגע השם מינה אותי להיות מלך בציון הר קודשו, אספרה אל חוק. אני רוצה לספר לכם מה כללי המשחק. הרב הירש מסביר יפה, אני רוצה לספר לכם משהו אשר יהפך לחוק, אל חוק. אני לא מספר את החוק, אני מדבר מה השם אמר לי, וזה יהפך לחוק. השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. זה השבועה שהשם נתן לדוד בשמואל ב' פרק ז'. אתה בן שלי, דוד, שאל ממני, יש לך אפשרות לבקש משהו. ואני אעשה מה שתבקש. השם שאל למשל את שלמה בחלום בגבעון, ושלמה ביקש בחלום אחרי פטירת אביו דוד. השם שאל אותו בחלום מה אתה רוצה, ושלמה אמר אני רוצה שתיתן לי חוכמה לשפוט את העם בצדק. והשם אמר על זה ששאלת דבר חוכמה אני אתן לך את זה ועוד כהנה וכהנה. גם פה השם אומר למלך שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אני אתן לך מה שאתה רוצה. כל הגויים יהיו הנחלה שלך ועד לאפסי ארץ יהיה אחוזתך. מה פתאום? למה את כולם? כי אלה הגויים שמצוטטים פה. הגויים האלה מצוטטים פה. זה לא סתם גויים. זה גויים שמתנגדים לעם ישראל. שרוזנים יחד אשר מתייצבים על השם ועל משיחו. להם אומר קודש ברוך הוא למלך. עליהם אומר הקדוש ברוך הוא למלך. אתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. מי שלא מתנגד ומורד בהשם, שיהיה בריא, כל מדינה במקום שלה. ועכשיו יש פה אמירה מאוד מאוד תוקפנית, כוחנית, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אתה, אומר קודש בריך ולמלך המשיח, אתה יכול לקחת שבט ברזל, ולא לחינם המזמור הזה מדבר בתקופת חורבות ברזל, לפעמים צריכים יד קשה של ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אותם הרשעים שבפסוק א' ב' ג' מורדים בהשם, מאיימים על עם ישראל, יש שפה מאוד ברורה, של שבט ברזל, של כלי יוצר ושל ניפוץ. אני לא יכול להבין את המזמור הזה, אחרי העיסוק, בשיטה שהצגתי לכם לפני כן, אני ממש לא יכול להבין את המזמור הזה, בלי מיד להסתכל בירמיהו. יש פה יוצר, יש פה שבט, יש פה ויניפצתי, יש פה רק ויש פה לאומים, הקבלה מובהקת. אבל אמרנו שאני לא אקפוץ, אז בואו נשאר שיטתי, רק בתוך המזמור. התרומה של ספר ירמיהו, אינטרטקסטואלית, היא אדירה. וכך אומר השם למלך בציון, אתה מלך, יש עמים שמאיימים, תחזיר להם בכוח של ברזל ושל ניפוץ. והנה המלך בא, והוא מדבר עם אומות העולם. מה הוא מוציא? פצצת אטום? כלי יוצר לנפץ אותם? ברזל? לא. הוא פונה אליהם בשפה. ואתה מלכים השכילו. מלכים, יש לכם שכל, תפעילו אותו. שופטי ארץ, יש לכם כוח שיפוטי. תפעילו את כוח השיפוט. היווסרו. יש מוסר אנושי, תפעילו אותו. יש אנשים, ובו זה תובנה מקראית מדהימה, מלך המשיח יכול לשבור להם את הצורה, ויכול לנפץ אותם. אבל ההתחלה של המלך המשיח מציון הר קודשי לעמים, זה לדבר על השכל, על היושרה. מעבר לזה, הוא מזמין אותם, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעתה. עמים, אתם יוצאים נגדנו, עומדים עלינו לחלותינו. אני מזמין אתכם לעבודת השם ביראה, ברעדה. אבל אם תעשו כך, תוכלו גם אתם להגיע לגילו. חז"ל דיברו על המושג וגילו ברעדה. יש פחד ויש רעד ויש גילה. ועכשיו כל אחד מכיר את השיר, עבדו את השם בשמחה. ברור שהפסוק עבדו את השם בשמחה, שעומד פה בפרק קוף, ממש רק פה ושם, ברור שהוא מתכתב איתו, אבל סיכמנו לדבר רק על המזמור. מלך המשיח קיבל את כל הסמכות מקודש בריך ובציון, לאור האיום של אומות העולם, שבאים על השם ועל משיחו, ומאיימים, למה רק שהוא גויים ולאומים יהגו ריק? ומלך המשיח מדבר איתם. הוא מביא את כל המלכים, אלה שמאיימים, אולי גם את ביידן, אולי גם את הקאנצלר מגרמניה, שיבואו אומות העולם ויעשו משפט בינלאומי על יושרה ועל אלימות ועל טרור ועל רצח. ואתה מלכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, אני מאמין בכם, בעבודת השם שלכם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וגילו ברעדה. נשקו בר, ניסוח מאוד קשה, שלא רוצה להיכנס אליו עכשיו, אני ממליץ לעיין במאירי, פן יענף ותובדו דרך. עמים, אם אתם מורדים בקודש בריחו ומשיחו, יהיה לכם סוף הדרך שלכם. כי יבער כמעט אפו, אוטוטו, אף השם יתקלח עליכם. כי יושב בשמיים ישחק, והוא ידבר אלינו באפו. אתם יכול להיות שאתם בצרה צורה. לא באתי לחלק לכם פרחים. באתי להגיד לכם, תבשרו, תעמדו על יסוד השכל, המוסר והשיפוט ויראת השם בירה ובירעדה. אבל ולא תובדו דרך, ואפו של השם יבער בכם. אשרי כל חוסה בו. למי הוא מדבר? לעם ישראל? לאומות העולם? אני לא יודע. אולי כולם. אז פה היה לי דיון מאוד מאוד מרתק עם שני חברים שאני מתייעץ איתם, מומחים גדולים מאוד בפרשנות התנ"ך, דוקטור מאיר, הרב דוקטור מאיר מוניץ ודוקטור גלבלום, אורן גלבלום. מה המשמעות ואתה מלאכים השכילו שלדבר איתם על שכל ומוסר ועבודת השם ביראה ובערדה במסגרת של איום קיומי של פרק ב'? על זה רבותיי נדבר פעם הבאה. על זה אני רוצה להרחיב את הדיבור, כי לדעתי יש פה גילוי מילטה על מוסר התנ"ך. אני רוצה עכשיו לדבר רק כמה דקות על המקבילות היפות, למעשה ציטטתי אותם, אבל טוב לחזור עליהם, כי אין סיכום, ותראו עכשיו איזה יופי שמעמדים את זה ככה, הטקסט עם הכחול, מלכי ארץ מתייצבים נגד השם ומשיחו, אבל השם נסחתי את מלכי, ואני אתן לך אחוזתך אפסי ארץ, לא מלכי ארץ, המלך ישלוט על מלכי ארץ אם הם יוצאים עליך, אבל היווסרו מלכים, וגם אתם תהיו חלק של התוכנית של מלכי ארץ, מלכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. המושגים האלה מתגלגלים לאורך המזמור. דיברנו כבר על גויים ועל גויים, על אפו ואפו, ואולי גם נשליך ממנו אבותינו, ושאל ממנו, ודיברתי פה על הסיומת הספרותית, וגם בסוף, עבדו את השם, אבל אם לא, תעבדו דרך. ואם כן, יש הרבה קשרים. המזמור הזה על ידי השרשורים והקשרים הפנימיים מתאשר, והרבה מהפוינטות, המסרים היפים, עולים דווקא מתוך עיון במקבילות האלה. כפי שאמרתי, החלק הזה יעסיק אותנו באדום בשיעור הבא, בתוך ספר תהילים, והירוק עם ספרים אחרים בשיעור הבא. אבל כבר במזמור ב' לא אוכל לסיים את הקריאה של מזמור א' וב' בלי לשים לב. יש מושגים שמופיעים פעמיים. אשרי האיש פותח את פרק א', אשרי כל חוסי בו חותם את פרק ב'. המושג להגות כמעט פותח את פרק א', ובתורתו יהגה יומם ולילה, והלאומים יהגו ריק, והרשעים בפרק א', נאמר עליהם כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תעוות. המושג דרך תעוות מופיע שנית במזמור ב', רק פה בספר תהילים, פן יענף ותובדו דרך. זאת שיטה סטטיסטית מדויקת. המזמורים האלה מבקשים קריאה משותפת. תקרא אותם ביחד. וזה מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו פה. שמתי את שני המזמורים האלה זה מול זה, כבר דיברנו על המושגים אשרי בהתחלה ובסוף. הוגה בפסוק השני ובפסוק הראשון, תובדו דרך, סליחה, הלך לי פה הצבע. תובדו דרך גם פה ופה, מסיים את מזמור א' ומסיים בפסוק האחרון את מזמור ב'. רבותיי, אין פה כוונה? ודאי הממצאים אומרים כוונה, אבל מה המשמעות? זה הבן אדם שהוגה בתורה, וזה המלך המשיח שיוצא נגד אומות העולם. ומה הקשר? נכון שאין פה פתיח, והיעדר פתיח שמופיע גם במזמור י' ובמזמור למד ג' בספר הראשון, כי הם קשורים, מופיע פה בצורה בולטת. וגם היעדר הכותרת, וגם שלושה מושגים בהתחלה ובסוף, בהתחלה ובהתחלה, ובסוף ובסוף, מחברים את שני המזמורים ביחד, והיו לאחד בידיך. ולמה? מה המשמעות של זה? וחז"ל למדו על זה. חז"ל למדו על זה. המושגים האלה, שאני מביא את זה עוד פעם, החיבור הזה, זה לא מקרה. זאת פרשנות הקשרית. המזמורים האלה קשורים. אל תגמור שיעור על מזמור א' בלי לפזול על מזמור ב' והפוך. הם שניים שהם אחד. כי המילים האלה מחברות אותה. זה לא מקרה. ובואו נתבונן למה. חז"ל למדו על זה שזה אשרי האיש ולמה רגשו גויים, חדה פרשה היא, פרשה אחת היא. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח באשרי וסיים בה באשרי, וגמרה בברכות. אין שום סליחה, חז"ל הבינו שזאת פרשה חביבה. פתח באשרי וחתם באשרי. איזה יופי, חז"ל מצאו את האשרי. על תובדו דרך ודרך תובד, הם לא עמדו ויהגו לא עמדו. אז בואו נתבונן כי חז"ל הבינו את זה. מה המשמעות של בתורתו יהגה? אני מחפש ערכים ובא למוסר ולתורה. אני בוחר בה, בתורה. האיש שולל את עצת רשעים בדרך חטאים ומושב ליצים, והוא בוחר בטוב. ועוד נראה את זה בשיעור השלישי על שני המזמורים, עד כמה שזה משתמע ובוקע לעולה מתוך המקבילה עם ספר יהושע. האדם בוחר בטוב ומתחבר לתורה. והמעמד שלו כבן תורה מעיף את דרך הרשעים לאובדן. הוא הוגה בתורה. ההגות שלו בתורה מנטרלת את ההגות של הלאומים אשר יהגו ריק. הערכים של א' בתורתו יהגה הם כנגד לאומים. ואשרי האיש שבוחר בטוב ברמה התורנית וההגותית, זה נכון גם מבחינה לאומית. ואם יש דרך רשעים שתובד, הרי המילה הבאה, הפסוק הבא אומר, יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד, למה רק שוגויים ולאומים יגורים? המלבי ממד על זה. מי זה של דרך רשעים תובד? אותם העמים שיוצאים נגד עם ישראל. מלבי מאוד מאוד עדין, מאוד יפה. דהיינו שתי הפרשיות האלה קשורות. וזה, חז"ל הבינו את זה, כל פרשה שהייתה חביבה, מרן הרב קוק, בפירושו לגמרא, אומר, האושר של הבן אדם הפרטי שלומד תורה, פרק א', בא לידי סיומו, והשלמתו על ידי האושר של עם ישראל היושב בציון. איזה יופי, קלאסיקה של הרב קוק, תורתו של הבן אדם התורני לעולם לא תהיה שלמה, אם הוא גומר במזמור א', אתה לא יכול ללמוד בלית התורה ולצאת לידי לימוד תורה עם מזמור ב', לא בא לידי ביטוי. וזה בדיוק מה שנקרא דתי לאומי, דתי ממלכתי. פרק ב', מלכות השם בירושלים, אשרינו שזכינו בדורנו, שיש מלכות ויש מלך ויש צבא שיודע לטפל בתרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצן. זה פרשה אחת שקשורה. חז"ל למדו בזה, הם גילו את התובנה הספרותית של אשרי אשרי, שהיא יותר עשירה ויש עוד כמה מקבילות. עכשיו באה הפרשנות ההקשרית, אחרי שחז"ל למדו את זה והרב קוק נתן לזה את המשמעות הרעיונית כדרכו בקודש, באים החוקרים ואומרים לא, זה לא כל פרשה שהייתה חביבה. יש רק פרשה אחת שפותחת באשרי וחותמת באשרי. כך אומר התוספות לברכות. אין שום מזמור אחר, בקלות אפשר למצוא את זה, אין שום מזמור אחר ששני מזמורים פותחים באשרי וחותכים באשרי. אין דבר כזה. אז תוספות אומרים מה שאומרים, והפרשנות של הפרשנות ההקשרית אומרת, זה לא שני מזמורים שקשורים ומהווים פרשה חביבה אחת. זה הפתיח של כל ספר תהילים. ספר תהילים פותח, זה כרטיס ביקור של ספר תהילים. ככה אתה פוגש את המזמורים. ומי המחבר של ספר תהילים? דוד. ומה היה תפקידו? הוא היה מלך. והוא היה נעים זמירות ישראל. והמלך צריך לקרוא, לכתוב לעצמו ספר תורה. משנה תורה, וקרא בו כל הימים דברים י' ז', זה בדיוק המודל של הבן אדם התורני. בדיוק. ממילא זה לא פרשה חביבה אי שם בספר תהילים, אלא זאת פרשה חביבה שפותחת את ספר תהילים. אתה נכנס בשער של עולם ספר תהילים, ויושב תהילות ישראל, רוצה לקבל את פניך, ואתה רוצה להבין מה זה תהילים, הרי זה החיבור של תורה ומלכות ביחד. או נקרא לזה, the philosopher kings, בפילוסופיה היוונית, שהמלך והפילוסוף הם אותה דמות, זה פרק א' וב'. ואם כן, איזה יופי. נתתי לכם, ניסיתי לתת לכם טעימה של פרק א' וב' מודל של שני מרכיבים. נכון, יש הגות ויש מדיניות וצבא וממשלה, פרק א' ב', אבל זה בא ביחד. וביחד ההגות התורנית תעזור לנו לעמוד נגד ההגות של ריק של אומות העולם. ואנחנו יודעים להגיע למלכים ולבקש מהם השכילו, למרות שהם יוצאים עלינו לחלותינו. הרעיון הזה כזה התלהב, כזה הלהיב את ליבי, והתלהבתי ממנו, שחבר טוב, אומן מוכשר ביותר, דן רובינשטיין, אומן ישראלי שגר בציריך, שביקשתי ממנו לצייר את פרק א' וב', ובעזרת השם זה יהיה באתר, כולל הסבר בעברית ובאנגלית, ואתם רואים פה את תחילת הספר. ספר נפתח פה, והתורה, שהחכם הוגה בה, היא תורת השם, זאת התורה שלו, והיה כעץ שתול על פלגי מים. ואתה קורא את זה, וכאילו מתחיל לדפדף בספר, זה א' ב', הוא הוגה בתורה, יהגה יומם ולילה, אשרי האיש, מלא טלית, אדם דתי שלומד תורה, אבל המים זורמים פלגי מים, וזורמים עד לירושלים, כי תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, מי שבא ינגדנו, אין סיכוי, אבל יש סיכוי, עבדו את אדוני ביראה, ועוד נראה את זה בהמשך הספר, ונראה את זה בסוף הספר, והם יכולים להגיע לירושלים על ציון הר קודשי. זה המודל של ספר תהילים, שניסיתי להראות את זה, אני אומר רוטשילד ואני עשירים, ורובינשטיין ואני ציירנו את הספר, את התמונה הזאת, כדי לשלב את זה, אתם יכולים להוריד את זה מהאתר, ומי שרוצה להזמין את זה עם איכות טובה יותר, יכול ליצור איתי קשר ולהבין את זה. זה אם כך, אני צריך להפנות לספרות, רוב הספרות שאני קורא בגרמנית, יש באנגלית דברים מצוינים, באתר ניסיתי להראות את זה, ובאמת אני התגייסתי מזה מהתלהבות אל כל המחקר היפה, להראות מה שיש במחקר שלא נגיש לכל אחד, דורש המון כוח לקרוא, ומקווה לעשות את זה נגיש באתר, שבעזרת השם יהיו שם הרצאות, חומר להדפסה, אתם יכולים להדפיס את זה וללמד את זה, וגם לשמוע את ההרצאות שיהיו שם בהמשך, אני מודה להרבה אנשים שעזרו לי, רבי ג'יי קלמן וסוזן ואודרי והרבה אנשים אחרים שעוזרים לי, ויש לנו זמן לכמה שאלות. תודה להקשבה.
תודה רבה, רב בני. היו שני שאלות בצ'אט, אחד מזהבה ואחד מגרשון הפנר. אם אתם עדיין נשארים איתנו ואתם רוצים להגיד את זה בעצמכם?
Yes, I'd like to say something.
נשמח, כן. אה, אוקיי.
I'd like to say something. That was fantastic, if I may say it. But at the laughter of Hashem in the second Mizmor is like the laughter of Abraham and Sarah when they hear when the birth of Yitzchak.
Yes, נכון. אז יש שם שחוק, יושב בשמיים יצחק, מופיע עוד פעם בספר תהילים, שזה מזמור אחר, שנגיע לשם, יראה. זה מהשם יושב בשמיים, שים לב שהגמרא בעבודה זרה, בעמוד ב', פותחת עם מדרש מאוד מאוד מעניין, יושב בשמיים יצחק למה. השם כאילו עומד מעל זה. והוא צוחק, העמים יוצאים נגדנו, אני לא כזה צוחק, אני קצת לחוץ, אבל יש מלכות ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני צוחק כי הם יעופו כמוץ אשר תדפנו רוח. אז הצחוק הזה של קדוש ברוך הוא, כן, זה מזכיר את שרה ורבקה, צריכים לחפש מה המשמעות.
Thank you.
Thank you. היו עוד שאלות בצ'אט?
לא הייתה שאלה, כן. זאת, שומעת?
כן.
בני, אתה שומע?
כולי אוזן.
לא הייתה שאלה. קודם כל, להגיד לך תודה רבה, היה מרתק, היה מאוד מעניין, אני אוהבת את השיטה שלך, עוקבת אחריה כבר הרבה זמן, וגם מלמדת לפיה.
תבואו
לבי. כן. אבל רציתי להגיד לך שלא הדגשת את המעבר מיחיד לרבים במזמור הראשון. אני חושבת שפשוט דילגת על העניין הזה, אבל איך האיש האחד הופך בסופו של דבר, ברגע שהוא דבק בדרך שלו, הוא הופך לרבים, הוא הופך לצדיקים. וגם לדעתי, כדאי להשמיט בהתחלה, אתה מסמן בצד את הצדיק לפני שהוא נמצא עדיין, שהוא אנונימי, הצדיק והצלחתו, הייתי אומרת האיש והצלחתו, שהופך אחר כך לצדיק.
יפה, תודה רבה לך.
כן.
זהו, אנחנו מכירים, לא?
כן, בהחלט.
לא, עכשיו רק זיהית את השם, שמעתי את הכל, ודאי.
אוקיי.
Okay. ודאי, סליחה. אז פה יש לנו דבר מאוד מעניין. האיש שבונה את עצמו.
נכון.
הוא בונה את עצמו. הרב הירש מסביר מאוד יפה, הוא פילולוג מאוד דרשני. הוא אומר, אשרי מלשון עושר, ואשוריי מלשון ההליכה שלי. הוא אומר דבר מאוד מעניין. אני לא חושב שמבחינה לשונית יש תימוכים לזה, אבל הוא דרשן ופרשן מרתק. אז הוא אומר דבר כזה, אשרי, הוא כל הזמן באשוריו, בהליכתו, הוא מגלה דברים חדשים, הוא מתפתח. אשרי האיש אשר לא הלך, אשר לא, כי אם את זה, אותו איש, ואמרתי את זה בשיעור, לא הדגשתי מספיק, אז אני מודה לך זהבה, הוא בעצם מעצב עידה, הוא בונה את העדה. אם בהתחלה הוא עמד מול החטאים פה, ומול הרשעים פה, לבד בדרך חטאים ובעצת רשעים, הרי בסוף הוא בנה את עדת הצדיקים בהיותו איש. והאיש הפך ועיצב את עדת הצדיקים. אז התפיסה האינדיבידואלית, ופה אני מדבר עמוק מאוד עם מה שראינו אצל מרן הרב קוק, מה שראינו עם הגמרא פה, זה האדם הפרטי שבונה את זה. אדם יכול לבחור בטוב. זה מה שהוא עושה פה. אבל על ידי הבחירה שלו, והעשייה שלו, וההגות שלו בתורה, הוא בעצם בונה את הבסיס שהחברה הבינלאומית תהיה מתוקנת. איזו אמירה משמעותית ורלוונטית. אנחנו ראינו בתקופה הזאת, של היה קאנצלר שהגיע לפה, ונשיא ארצות הברית שהגיע לפה, ויודע מה זה מוסר, ומה זה שכל, וכמו שג'ורג' דאבליו בוש אמר, כשבין לאדן נסע עם טווין טאור, מה שעשה, הוא אמר, the world is divided in two parts, terrorists and anti-terrorists. זה מה שהבחירה של האיש בפרק א' עשה, זה מה שאנחנו רואים בפרק ב' ברמה הבינלאומית וצדק השלום. אני רוצה לגרות אתכם קצת, שמזמור קוף מם ת' מדבר בדיוק על אותם מושגים. ויש לכם את זה בדף למטה. מזמור קוף מם ח' מזכיר מלכים ושופטי ארץ, רק פה בספר תהילים. ומזמור קוף מם וו, הכל בפסוקי דזמרה, מדבר על דרך רשעים יעוות, רק פה בספר תהילים. דהיינו, תקראו את תחילת הספר א' ב' ותקראו את הסוף. וכמו שיש לכם לפעמים ספר של 1,000 עמודים, ואין לך כוח לקרוא את הכל, אבל אתה רוצה לקרוא את 10 עמודים האחרונים, כדי לקבל איזה גירוי ומוטיבציה וסקרנות, ואתה קורא את הסוף בהתחלה, let's start from the end, תקראו עכשיו פסוקי דזמרה. כל מי שגומר את הלל בכל יום, יש לו חלק לעולם הבא. זה בדיוק הסגירה שמה. אז בזה רציתי לגרות אתכם, ולהזמין אתכם, ויהי רצון שהדברים שאנחנו קוראים פה, שנזכה לראות תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ושיבואו אומות העולם לעבוד את השם ביראה ובגיל וברעדה, כדי שיהיה תיקון העולם אמיתי.
מה זה הדף שהזכרת?
הציור. הזכרתי פה את הציור.
Okay.
של דן רובינשטיין, זה okay. נמצא אצלי בסלון, אבל הכנתי דפים וגדלים שונים, תוכלו או אם אתם פה באזור, תיכנסו ואני אתן לכם, ולהדפיס את זה דורש טכניקה מסוימת, כדי שזה יצא יפה. אז אני אשלח לכם בדואר, ויש לכם פה את ההסברים בעזרת השם יהיו באתר.
תודה רבה.
תודה רבה לכם להשתתפות, שנשמע הרבה בשורות טובות. Audrey, are you out, Charlotte?
Benny, I would like to suggest that Ashrei is the biblical Asherah, which is, it replaces the Ashrei.
As a counterpart. Interesting, a yeah. Counterpart.
And that's why we say Ashrei Yoshei Betecha 3 times a day, instead of the Asherah.
Magen. תודה רבה לכם, להתראות שבוע הבא, מוזמנים להזמין חברים, מי שרוצה להצטרף, ואם יש הערות, אנא תשלחו לי אימייל, הנה עוד פעם, מי שלא הספיק להעתיק פה, זה האימייל שלי פה למטה. תודה רבה לכם, בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה רבה.